שלום וברכה, אנחנו בסדרה כ' בדברי הימים שמתחילה בדברי הימים ב', פרק כ"ג, פסוק י"א. את הסדרה הקודמת סיימנו בהשתלטות של עתליה על מלכות יהודה. עתליה כזכור הייתה ביתו של אחאב מלך ישראל, שנישאה ליהורם מלך יהודה. ולאחר שיהורם מת, ולאחר מכן בנו אחזיהו נהרג על ידי יהור, השתלטה עתליה על המלוכה של מלכות יהודה. והוציאו להורג כמעט את כל הגברים ממשפחת המלוכה, על מנת שלא יהיה אף צאצא לבית דוד שידרוש את המלוכה. כמעט כל הגברים, כי תינוק אחד ששמו יואש ניצל מהטבח. הוא הוצא מבין גביעות המתים, הוחבא בבית המקדש על ידי יהושבע, שהייתה אחות המלך, אחות המלך אחזיהו מצד אביה, וגם אשתו של יהוידע הכהן, שיש כאלה שאומרים שהוא היה הכהן הגדול. שש שנים יותר מאוחר, יהוידע הכהן מתכנן מרד בעתליה, שבכל הזמן הזה בעצם מולכת על מלכות יהודה. עתליה, מלבד היותה מלכה שהיא לא מבית יהודה, היא גם מפיצה עבודה זרה בממלכה. אז יהוידע הכהן מזמן לוויים וכהנים ואנשים מראשי העם שמגיעים למקדש, כורתים ברית עם המלך, מקבלים כלי מלחמה, מתחלקים, כאשר חלק מצויים בסביבות ארמון המלכה, חלק שולטים בשערי הר הבית, חלק מגינים על המלך המצוי בבית המקדש, וכעת המרד מתחיל להתממש. ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר, כלומר נותנים עליו את כתר המלוכה של מלכי בית דוד, שהיה כנראה שמור בבית המקדש, ואת העדות, נחלקו הפרשנים עם הכוונה לספר התורה לבגדי מלכות, מכל מקום, והמליכו אותו. והמשכו הוא יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך. ועתליה שלא מעלה על דעתה שמרד יכול להתרחש, שומעת את הקולות ויוצאת מבית המלך, מבית המלכה, אל בית המקדש. ותשמע עתליהו את כל עם הרצים והמהללים את המלך, ותבוא אל העם בית אדוני, ותרב הנה המלך עומד על עמודו במבוא. המלך עומד על העמוד שעליו היו עומדים המלכים, כאשר הם היו נושאים דברים בפני העם. והשרים והחצוצרות על המלך וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות, והמשוררים בכלי השיר מודיעים להלל. ועתליה מבינה שיש כאן מרד כנגדה. ותקרא עתליהו את בגדיה ותומר, קשר, קשר, כלומר מרד, מרד. ויוצא יהוידע הכהן את שרי המאות פקודי החיל ויאמר עליהם, הוציאו אל מבית השדרות והבא אחרי היומת בחרב, כי אמר הכהן, לא תמיתו בית אדוני. כלומר יהוידע לא רוצה להרוג את עתליה בבית השם, לכן הוא מבקש להוציא אותה מחוץ למקדש ואת כל מי שהולך אחריה להרוג. לעתליה בוודאי היו כמה שומרי ראש שהיו צמודים אליה, וככה באמת עושים. וישימו לה ידיים, כלומר פינו לה שביל צר כזה שנוצר באמצעות שילוב ידי המורדים, והיא בעל כוחה בעצם נדחפה דרך אותו השביל אל מחוץ למקדש, ותבוא אל מבוא שער הסוסים בית המלך וימיתוה שם. אבל לאחר שנים שבהם עבודה זרה פשטה בעם, מרגיש שיודע כי זו עת רצון לכרות ברית מחודשת שבה יתחייב העם לעבודת השם. כלומר אי אפשר להמשיך את זה ולקוות שהכל יסתדר. צריך איזה מעשה מיוחד. ויכרות יהוידע ברית בינו ובין כל העם ובין המלך להיות לעם לאדוני. אנחנו לא יודעים בדיוק איך הברית הזאת נעשתה, אבל היה זה כנראה טקס או איזה משהו מיוחד שבה נכרתה ברית חדשה לשם עבודת השם. ומיד אחרי הברית הם מוצאים את זה לפועל, ויבואו כל העם בית הבעל והתעצוהו, הרסו את בית הבעל ואת מזבחותיו ואת צלמיו שיברו, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות. ועשם יהוידע פקודות בית אדוני ביד הכהנים הלווים, אשר חלק דוד על בית אדוני להעלות עולות אדוני, כי הכתוב בתורת משה הוא בשמחה ובשיר על ידי דוד. המלבים מבאר שיהוידע מחדש את הקרבת עולת התמיד ושאר הקורבנות, כי בימי עתליה בטלה עבודת התמיד ובית השם, ולא שמרו על קדושת המקדש כראוי. ויעמד השוערים על שערי בית אדוני, ולא יבוא תמה לכל דבר. זה מדהים שככה את עבודת בית השם מצליחה מלכה להחריט ולפגוע בה, והעם לא מתמרד, העם בעצם מקבל את מה שהמלכות גוזרת. זה משהו שבאמת לא כל כך נתפס. ובמקביל לתיקון הרוחני הזה שיהוידע מוביל פה, אז יהוידע מקפיד להעביר את כל סמלי המלכות ליואש, לבית דוד. ויקח את שרי המאות ואת האדירים ואת המושלים בעם ואת כל עם הארץ, ויורד את המלך מבית אדוני, ויבואו בתור שער העליון בית המלך, ויושיבו את המלך על כיסא הממלכה. וישמחו כל עם הארץ והעיר שקט שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב. עכשיו אנחנו עוברים לדבר קצת על יואש, יואש המלך שמולך בגיל 7 שנים. בין 7 שנים יואש במולכו, ו-40 שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעס יואש הישר בעיני אדוני כל ימי יהוידע הכהן. זו פתיחה לא פשוטה, דמותו הרוחנית חינוכית של יואש המלך עוצבה על ידי יהוידע הכהן, ויואש באמת הולך בדרכיו של יהוידע, נאמן לדרכי השם כל ימי יהוידע הכהן. מה קורה אחרי שיהוידע הכהן נפטר? את זה נראה בהמשך, כנראה שזה לא היה כל כך חלק, אבל נתחיל בטוב. וישא לו יהוידע נשים שתיים ויולד בנים ובנות, ויהי אחרי כן, היה עם לב יואש לחדש את בית אדוני, כלומר לאחר הארס שבית המקדש ספג בתקופת עתליה, הוא היה זקוק לשיפוץ, ויקבוץ את הכהנים והלווים, ויאמר להם צאו לערי יהודה וקיבצו מכל ישראל כסף לחזק את בית אלוהיכם מדי שנה בשנה, ואתם תמהרו לדבר. אבל דברי המלך נופלים על אוזניים עייפות, ולא מיהרו הלווים. כלומר, הוא אומר להם, חבר'ה, תרוצו, תאספו את מחצית השקל, תאספו כספים, תעשו את זה בזריזות, אבל אנשים קשה להם ללכת ולשנורר כסף, אם זה לצורך שהוא לא שלהם. ויקרא המלך ליהוידע הראש, ויאמר לו, מדוע לא דרשת על הלווים להביא מיהודה מירושלים את מסעת משה עבד אדוני והקהל לישראל לאול מועד? כלומר, יואש תובע מיהוידע, מדוע לא אספו את מחציות השקל שאני זקוק להם לשיפוץ בית המקדש? המלבי מבאר שיואש תבע לגבות לא רק את חצי השקלים של אותה שנה, אלא את כל חצי השנים שבימי עתליה הופנו לעבודת הבעל ולא לעבודת השם. רטרואקטיבית הוא רוצה בעצם שכל אותם חצי השקלים בעצם ינתנו לצורך תיקון בית המקדש. כעת הוא מבאר מדוע המקדש נזקק לשיפוץ, ומדוע יואש לא משתמש בהקדשות של בית המקדש. הרי בית המקדש צובר כספים במהלך השנים, אז יש כסף לצורך השיפוץ. כי עתליהו המרשעת, בניה פרצו את בית האלוהים. כלומר, הם הרסו פיזית, הרסו את קירות בבית השם. וגם את כל קודשי בית אדוני עשו לבעלים. כלומר, גם שדדו את קודשי בית השם ולקחו את הכסף לטובת עבודת הבעל. ולכן לא נותר בקופה די הצורך לשיפוץ הנדרש. אז איך אוספים כסף לצורך השיפוץ? ויאמר המלך ויעשו ארון אחד, ויתנו בשער בית אדוני חוצה, ויתנו כל ביהודה ובירושלים להביא לאדוני מסעת משה עבד האלוהים על ישראל במדבר. כלומר, במקום שהלווים יצטרכו לאסוף, ללכת מעיר לעיר ולאסוף את מחצית השקל, כל מי שעולה לירושלים עולה, מעלה איתו את מחצית השקל, ויש איזה ארון גזה גדול, ושמים בתוך הארון שהוכן לצורך העניין הזה את הכסף. וישמחו כל השרים וכל העם, ויביאו וישליחו לארון עד לחלה, עד שהארון היה מלא בכסף. והיא בעת יביא את הארון אל פקודת המלך ביד הלווים, וקיראותם, קירב הכסף, ובא סופר המלך, ופקיד כהן הראש, ויערו את הארון, וינסו וישיבו אל מקומו, כועסו ליום ביום ויאספו כסף לארון. כלומר, שהארון התמלא, לקחו, הביאו רואי חשבון, בעצם רוקנו את הארון, החזירו אותו בחזרה למקום, ועוד פעם הוא התמלא, וככה שוב ושוב, ימים רבים עשו כך, ובאמת הארון הזה ששימש כקופת צדקה ענקית, בעצם אסף את הכסף שהיה נדרש לצורך שיפוץ בית המקדש. ויתנו המלך ויהודה אל עושה מלאכת עבודת בית אדוני. אז עכשיו מוצאים את השיפוץ מן הכוח אל הפועל. ויהיו סוחרים חוצבים וחרשים לחדש בית אדוני, וגם לחרשי ברזל ונחושת לחזק את בית אדוני. ויעשו עושה המלאכה ותעל ארוחה למלאכה בידם, ויעמידו את בית האלוהים על מתכונתו, ויאמצו. כלומר, השיפוץ היה מעולה ומצוין, והלך בצורה משובחת. והוא הושלם בהודו באדר. אבל עדיין, אחרי שגמרו לשפץ, נשאר עדיין כסף רב בקופה. וכחלותם, הביאו לפני המלך ויהוידע את שאר הכסף. ויעשו כלים לבית אדוני, כלי שרת, ועלות, וחפות, וכלי זהב, וחסף, ויהיו מעלים עולות בבית אדוני תמיד כל ימי יהוידע. שוב פעם, העלאת העולות בבית השם הייתה כל ימי יהוידע הכהן. עוד פעם, אנחנו מרגישים את ההתכווצות הזאת בבטן. מה היה אחרי שיהוידע הכהן נפטר. אז הנה אנחנו כבר מוצאים את זה. ויזקן יהוידע ויסבע ימים וימות בין 130 שנה במותו. ויקברו בעיר דוד עם המלאכים כי עשה טובה בישראל ועם האלוהים וביתו. יהוידע בעצם היה זה שהוביל את השבת מלכות בית דוד, את החזרת בית המקדש לתפקודו, את הברית המחודשת של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, חי 130 שנה, זכה לכבוד מלכים. ואחרי מות יהודה, באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. שרי יהודה שכלפי חוץ עבדו את השם, אבל בתוכם היו עובדי אלילים נסתרים, והנה אחרי מותו של יהודה הם הרימו ראש, וסחפו אחריהם את המלך יואש. ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם, ויעבדו את האשרים ואת העצבים, ויקצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. וישלח בהם נביאים להשיבם אל אדוני, ויעידו בהם, ולא הזינו. כלומר, משמת יהודה, שוב, דברי השם, בפי הנביאים נופלים על אוזניים הרילות. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהודה הכהן, ויעמוד מעלם. אם אף נביא לא מצליח למלא את שליחותו, אז רוח נבואה תופסת את זכריה בנו של יהודה הכהן, ויש סיכוי שלבן של יהודה הכהן יקשיבו. והוא הולך לבית השם, לחצר בית המקדש, ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם? והקשרו עליו והרגמו אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני. זה נורא. המלך יואש מצווה להרוג את בנו של יהוידע הכהן, מושיעו, בגלל שזכריה, בנו של יהוידע, קורא לעם ללכת בדרכי השם, בדרכיו שבדרכים שהוביל אבא שלו. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו. וכמותו, כלומר בזמן שזכריה היה על סף מוות, אז זכריה אומר, אמר ירא אדוני בדרוש. כלומר, השם הוא זה שישפוט את הרוצחים וינקום בהם על הריגתי. הכתוב מתאר לנו פה שפלות מוסרית ודתית נוראית. במגילת איכה מתארים את הריגת זכריה באומרם, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. כלומר, גם פה וגם במדרשים רואים במעשה הנורא הזה את אחד הסיבות לחורבן המקדש, ויש מדרשים שמתארים את דם שמפעפע, דמו של זכריה שמפעפע במשך שנים רבות וממען להירגע. נמשיך. ולתקופת השנה עלה עליו חיל ארם ויבוא ליהודה וירושלים וישחית את כל שרי העם מעם וכל שללם שילחו למלך דרמסק. כי במצער אנשים באו חיל ארם, כלומר חיל הצבא הרמי היה צבא קטן עם מעט לוחמים, ולמרות זאת ואדוני נתן בידיים חי לרוב מאוד. כלומר, למרות זאת הם עיקו ביהודה שהיה צבא גדול לאין שיעור מהצבא הרמי שתקף אותם. ומדוע זה קרה? כי עזבו את אדוני אלוהי אבותיהם ואת יואש עשו שפטים. כלומר, הרמים פגעו במלך יואש ופצעו אותו. ובלכתם ממנו כי עזבו אותו במחלאים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגו על מיטתו וימות, ויקברו בעיר דוד ולא קברו בקברות המלכים. כלומר, אלה שקשרו את הקשר והרגו את יואש, לא עשו את זה בגלל ארגן זכריה בן יהוידע, אלא בגלל הסיבות שלהם, אבל האמת הפנימית היא שכל הדברים האלה התגלגלו בגלל ההריגה שיואש ציווה להרוג את זכריה. ואלה המתקשרים עליו, זבד בן שימת העמוני ויוזבד בן שמרית המואבי, ובניו ירב המסע עליו, כלומר את תולדות בניו ואת נבואות המסעות הרבות שאמרו על יואש הנביאים, וכן ויסוד בית האלוהים, אינם כתובים על מדרש ספר המלכים, וימלוך חמציהו בנו תחתיו. בין 25 שנה מלך חמציהו ו-29 שנה מלך ביהודה, ושם אמו יהועדן מירושלים. בערת אגב, אורח החיים בימים הם לא היה משהו להיט, לא היה ארוך. הרי גם מלכים שזכו למזון ולרופים טובים ביותר חיו לרוב עד גיל 40-50. נחזור לאמציה בנו של יואש, ויעש הישר בעיני אדוני רק לו בלבב שלם. והיא כאשר חזקה הממלכה עליו וירוק את עבדיו המקים את המלך אביב, כלומר כנראה שרוצחי אביב היו אנשים חשובים מאוד, רק לאחר התבוססות הממלכה בידיו של אמציה, אז הוא יכול היה אמציה לפעול כנגדם. מכל מקום ואת בניהם לא המית, כי ככתוב בתורה בספר משה, אשר ציווה אדוני לאמור לימותו אבות על בנים ובנים לימותו על אבות, כי איש בחטאו ימותו, ולכן אמציה לא הורג את בניהם של אלה שהרגו את אביו. ויקבוץ אמציהו את יהודה ויעמידם לבית אבות לשרי אלפים, שרי מאות, לכל יהודה ובנימין, ויפקוד למבין 20 שנה ומעלה, וימצא 300,000 בחור, יוצא צבא, אוחז רומח וצינה. כלומר, אמציה עושה מפקד, רואה שיש לו 300,000 לוחמים, וחושב שזה מעט מדי. ולכן הוא דואג להגדיל אותו. ויזכור מישראל 100,000 גיבור חיל ב-100 כיכר כסף. אז הוא סוחר עוד 100,000 חיילים מישראל. ואיש האלוהים בא אליו לאמור, המלך, אל יבוא עמך צבא ישראל. שוב, נביא דורש מהמלך לא לשתף פעולה עם מלכי ישראל הרשעים, ולא לצאת לקרב עם לוחמים מצבא ישראל, כי אין אדוני עם ישראל לכל בני אפרים. כי אם בוא אתה, עשה חזק למלחמה, כלומר שאתה משתף פעולה עם צבא ישראל, אז גם אם תתחזק לקראת הקרב, יכשילך אלוהים לפני אויב, כי יש כוח באלוהים לעזור ולהכשיל. ויאמר המציאה הוא לאיש האלוהים, ומה לעשות לי מעט כיכר, הכיכר אשר נתתי לגדוד ישראל? המלך אומר, שמע, כבר שילמתי כסף, 100 כיכר, זה הון עתק. מה, אני אפסיד אותו? ויאמר איש האלוהים, יש לאדוני לתת לך הרבה מזה. אל תחשוש, הקדוש ברוך הוא יכול להחזיר לך את הכסף, אם תלך רק בדרך השם. ואכן המציאה הוא שומע לדברי הנביא, הוא מסלק את חיילי ישראל. ויבדילם, המציאה הוא להגדוד אשר בא אליו מאפרים ללכת למקומם, ואיחר הפעם מאוד ביהודה וישובו למקומם בחור יב. כלומר, הוא באמת משחרר את אותם חיילי ישראל, והם מאוד מאוד כועסים, אבל אין להם ברירה, והם חוזרים לממלכתם, לממלכת ישראל. נמשיך, אנחנו בפרק חפי, פסוק י' א'. אז ראינו שהמציאה רוצה לצאת למלחמה, עוד מעט נראה כנגד אדום, כנגד צעיר. היה לו 300,000 לוחמים, הוא צירף גדוד של ישראל עם עוד 100,000 לוחמים, ובגלל שהנביא אומר לו שלא לא לשתף פעולה עם ישראל, הוא בעצם משחרר אותם. הם מאוד כועסים, אבל הם הולכים. והמציאה הוא התחזק וינג את עמו וילך גי המלך, ויחד בני סעיר 10,000, כלומר הוא רג 10,000 חיי לאויב, ואחר כך הוא מוסיף אכזריות נוספת. ו10,000 חיים שבו בני יהודה ויביאו לראש הסלע, וישליחו מראש הסלע וכולם נבקעו. כלומר הוא לוקח 10,000 שבועים, מעלה אותם למקום גבוה, צוג גבוה, וזורק אותם למותם. חז"ל יצאו בצורה חריפה כנגד ההתנהלות הזו. דבר נוסף שקורה, בני הגדוד אשר השיב המציע ללכת עמו למלחמה, והפשטו בערי יהודה משומרון ועד בית חורון, והיכו מהם 3,000 ויבוזו ביזה רבה. כלומר אותם חיילי צבא ישראל, שבעצם בנו על כך שהם יהיו חלק מהבוזזים את אדום, מאוד מאוד הצטערו על כך שהם נמנע מהם ההשתתפות במלחמה, ולכן כשהם הולכים הם בדרך בוזזים ערי יהודה, הורגים 3,000 מאנשי יהודה ושודדים ובוזזים את ערי יהודה. ויחרה בו המציע מהכות את האדומים ויבוא את אלוהי בני סעיר ויעמידם לו לאלוהים ולפניהם ישתחווה ולהם יקטר. כלומר הקורא הבלתי יאומן. במקום שהמציע יודה לקדוש ברוך הוא בסעודת הודיה על הניצחון שהוא נתן לו על אדום, במקום זה המציע חוזר עם האלוהים שהוא הביא מסעיר, והוא מאמץ את אלוהים של האדומים ומשתחווה להם. ויחרף אדוני באמציע ובישלח אליו נביא ויאמר לו, למה דרשת את אלוהים אשר לא הצילו את עמך מידיך? הרי האלוהים האלה לא הצליחו להושיע אפילו את העם שהאמין בהם, מה פתאום אתה דבק בעבודה הזרה הזאת? אבל המציע מאוד כועס על הנביא, על החוצפה שלו לבוא ולתת למלך הערות, והיא כדברו אליו ויאמר לו, האלה יועץ למלך נתנוך? חדל לך, למה יקוך? סליחה, מישהו נתן לך את האישור לבוא ולייעץ לי? תהיה בשקט, שכדי שלא נפגע בך, וללא ספק באותה שעה, זיכרון מה שעשו לזכריה הנביא, היה תלוי בחלל העולם. והנביא משתתק. ויחדל הנביא. אבל בכל אופן הוא מוסיף עוד משפט אחד. והוא אומר, ידעתי כי יעץ אלוהים להשחיתך, כי עשית זאת ולא שמעת לעצתי. כלומר, אלוהים יפגע בך, אדוני המלך. וכעת מסופר, איך השם פגע במציאה. ויבעץ המציאה ומלך יהודה, וישלח אל יואש בן יואחז בן יהוא מלך ישראל לאמור, לך נתראה פנים. כלומר, אחרי הניצחון של יורם על אדום, מלך יהודה, המציאה מתמלא ביטחון עצמי, ושולח שליחים למלך ישראל, ומכריז עליו מלחמה. למה הוא עושה את זה? כנראה, או אפשר לנחש, שזה בגלל אותו הרס, ואותו שוד שעושים חיילי ישראל, שהוא שילח בערי יהודה, והוא בא ואומר, אני לא יכול להשאיר את זה ללא תגובה יהודית עולמת, ולכן התגובה העולמת היא יציאה למלחמה כנגד ממלכת יהודה. וישלח יואש מלך ישראל אל המציאה ומלך יהודה, ויאמר הכוח אשר בלבנון, שהלך אל הארז אשר בלבנון, לאמור תנה את ביתך לבני לאישה, ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את הכוח. כלומר, נותן לו איזה משל כזה, קוץ בלבנון, בא לארז שבלבנון, ואומר לו, תשמע, בוא תן לי את הבת שלך לאישה. זה מגוחך. איך קוץ מול ארז? בכל אופן, הארז לא הספיק אפילו לצחוק, כי איזה חתולה או איזה חיית השדה אחרת באה ודרכה לקוץ ובעצם ריסקה אותו. אמרת, ממשיך מלך ישראל ואומר לאמציה, אמרת, הנה, הקטע את אדום ונסעך לרבך להחביד. אתה ניצחת את אדום, שזה צבא דמיקולו, ועכשיו אתה מתמלא בגאווה, אתה שווה בביתך, למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך? כלומר, אתה בסך הכל קוץ, זה לא כוחות, הצבא שלי הוא צבא הרבה יותר חזק, הרבה יותר אדיר. תשב בבית, אל תתגרה ברעה, אל תצא למלחמה, לא כדאי לך. אבל המציאה כמובן לא שומע, כי יש פה גזרה אלוקית, ולא שמע המציאה הוא כי מהאלוהים היא למענת איתם ביד, כי דרשו את אלוהי אדום, הגזרה הזאת בגלל שהם עבדו עבודה זרה לאלוהי אדום, והיה על יואש מלך ישראל, והתראו פנים הוא והמציאה הוא מלך יהודה, בבית שמש אשר ליהודה. אז המלחמה מתרחשת ממש ליד ירושלים בבית שמש, וינגף יהודה לפני ישראל וינוסו איש לאוהליו. ואת המציאה הוא מלך יהודה בן יואש בן יואחז, תפס יואש מלך ישראל בבית שמש, ויביאו ירושלים, ויפרוץ בחומת ירושלים משער אפרים עד שער הפונה 400 אמה, וכל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בבית האלוהים עם עובד אדום, ואת אוצרות בית המלך ואת בני התערובות וישב שומרון. כלומר, המלך נופל בשבי ישראל, הוא מובא לירושלים, שנמצאת ממש ליד שדה הקרב, ליד בית שמש, שם מלך ישראל הורס חלק משמעותי של חומות העיר, מבזה את מלכות יהודה, בוזז את אוצרות המקדש ואת אוצרות בית המלך. ויחי המציאו בן יואש מלך יהודה, אחרי מות יואש בן יואחז מלך ישראל 15 שנה. ויתר דברי המציאו ראשונים ואחרונים אינם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל. ומעט אשר שר המציאו מאחרי אדוני והקשרו עליו קשר בירושלים. וינוס לחישה, וישלחו אחריו לחישה וימיתו שם, ויסעו על סוסים והקברו אותו עם אבותיו בעיר יהודה. כלומר, מלכות המציאה ממשיכה להתרסק מאז שהוא עוזב את דרך השם, הולכת מדרכי אל דרכי. בסופו של דבר, המציאה נאלץ לברוח מירושלים ללחיש, ושם הוא מוצא להורג על ידי אנשים מיהודה. ויקחו כל העם יהודה את עוזיהו, והוא בן 16 שנה, והמליכו אותו תחת אביו המציאהו.